כן.
זה היה נורא הרבה יותר מאוחר, ולא עכשיו הם מיד אחריך את העגל.
אני חוזר על שאלתך הנפלאה. אתה אומר שמעשה קורח היה לפי הכתוב בתורה הרבה יותר מאוחר, ולא בתקופה של 40 יום האלה. נכון? זה מה שאתה אומר? ואני שואל שאלה יפה, מנין לך? כן.
אמרתי, לפי הכתוב.
לפי הכתוב? איפה זה כתוב?
בספר, בארץ קורח, ולא...
זה כתוב בספר במדבר, כי ספר במדבר מביא את כל הצרות שהיו במדבר. כולל מעשה קורח, זה הכל. ואין מוקדם ומאוחר בתורה. נכון. בסדר? טוב. אז לאלה שרק עכשיו נכנסו לזום, אני פשוט נתתי דרשה נפלאה שבה הסברתי שב-40 יום ו-40 לילה שמשה נמצא בתחתית ההר באוהל שלו, זה הזמן שבו התרחש מעשה קורח. אני לא אחזור על כל הראיות לדבר הזה וההיגיון שבהם. מי שרוצה לדעת יכול לקרוא בספר, כתבתי על זה בספרי הנקרא 350 מילה, ושם בדרשה על פרשת קורח אני מביא את ההוכחות לזה.
זה 350.
זה שם של ספר שכתבתי. למה נקרא 350 מילה? כי כל זה אוסף של מאמרים שכל אחד יש בו בדיוק 350 מילה. זאת למה? משום שהרוב שמה זה דברים שכתבתי באלון שבת בשבתו של הרב רוזן זכרונו לברכה, ואז ביקשו ממני שזה יהיה 350 מילה, ואז שאלתי האם אפשר יותר או פחות, אמרו לי לא, אז הייתי משתדל לעשות בדיוק 350 מילה. וכאשר הוצאתי את הספר כתבתי הקדמה שהיא בדיוק גם כן 350 מילה. ודאי, זה אותו אחד שחיבר.
מה שהעוברת דרך הארון הזה היה יוצא עדיין.
כן.
אני הייתי הולך פה ברחוב הזה וקורא את זה, פיום הרב אמר, הרב אומר, זה אני כתבתי.
יפה, יפה. עכשיו, לא על כל הפרשיות וכל ההפטרות הספקתי לכתוב בשבת בשבתו, אז השלמתי אחר כך. יש גם כמה מאמרים נוספים. אז מי שרוצה אפשר להשיג את הספר 350 מילה. פרשת קורח אומרת את כל מה שאמרתי שם.
טוב.
כל מילה בסלע. לא יסולה בפז. טוב. אז זה כאן משה לוקח את האוהל וקרא לו יצא והיה כל מבקש השם יצא אלוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצאת משה אלוהל מועד, יקומו כל העם, וניצבו איש פתח האוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. הרמב״ם אומר שהביטוי להביט והביטו שונה מהביטוי והסתכלו וראו או השקיפו, אלא זה מדבר על ללמוד ממעשיו, מהאישיות שלו. כן? והביטו אחרי משה, כלומר התבוננו בהתנהגות. לא, זה לא דווקא נבואי, אבל זה שכלי, כלומר זה לא פיזי, אלא זה התנהגותי. לומדים מההתנהגות של משה, זה נקרא והביטו אחרי משה. מורה נבוכים חלק א', פרק ה', או ד', לא פרק ה'. טוב. והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה, וראה כל העם, את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו. כלומר, הנה. זאת אומרת, שהאוהל של משה הפך להיות מעין טרום מקדש. כן? בעוד שהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בראש ההר, עכשיו הוא נגלה בתחתית ההר. כיוון שהוא נגלה בתחתית ההר, זה אומר שהוא עוד מעט ירד אל תוך מחנה ישראל, ויהפוך להיות משכן.
גם אם הוא לא אוהל מועד.
מה? גם אם הוא לא אוהל. ודאי, גם יגרו לו אוהל מועד, וגם מקדש. וגם מקדש. ועשו לי מקדש.
אבל משכן
רק עדו. יהיה גם משכן, כן, אבל אני הוספתי גם מקדש. אוהל מועד, משכן, מקדש. בסדר, טוב. ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים.
אבל אני רוצה לשאול משהו אחר. הרב אמר שהייתה שהיה חשד מהעם שחשדו
בו... חשדו במשה באשת איש,
כן. אבל כשראו אותו, כשהוא נכנס לבית שלו, לא יודע, לאוהל שלו, והם ראו, אז מסתם שהם ראו את עמוד הענן שיורד.
נכון.
אז הם ראו אבל שזה לא יכול להיות.
נכון.
בחשד הזה.
נכון.
פעם אחת מספיק שיהיו את זה.
נכון.
עדיין חשדו בו?
לא. אז זה מה שכתוב כאן, והביטו אחרי משה עד בוא האוהלה, שאז חשדו אותו בארשת איש, ואז ירד עמוד הענן, והבינו שהחשד אין לו מקום. זה עניין של סדר המעשים. בהתחלה חושדים במשה, אחרי זה בא עמוד הענן, ומבטל את הטענה.
מי כותב שחשדו במשה?
חז"ל, הגמרא. מה רע באיזה? עכשיו אני אסביר לך בדיוק מה הכוונה, כי שמה חז"ל אומרים יותר חריף, הם אומרים שכל אחד חשד במשה באשתו שלו, כל אחד חשב על האישה שלו שמשה נכשל בה.
זה לא
כפשוטו. אז אני אגיד לכם מה שאומר המהר"ל מפראג על זה. מעוניין לשמוע מה שהמהר"ל אומר, או שאתה רוצה גם אותו לעזוב? המהר"ל אומר שמשה הוא אישיות כללית, ולכן הוא לא יכול להתחתן עם אישה פרטית בעם ישראל. לכן הוא התחתן עם גויה.
ציפורה.
עם ציפורה, שהיא מחוץ לאומה, כי משה שקול כנגד כל ישראל. אם הוא יתחתן עם אישה ספציפית, עם משפחה מסוימת, אז הוא שייך יותר לאותה משפחה מאשר לכל ישראל, וזה לא יכול להיות. אז או שמשה נושא אישה מחוץ לאומה, או שהוא מתחתן, או שהוא נושא את כל בנות ישראל. כלומר, זה הרגישו את השייכות של משה לכל עם ישראל כולו. אז איך הם הרגישו את הדבר הזה? בחשד באשת איש. ברור? כלומר, זה אפשר לומר שדברי חז"ל הם העצמה של אינטואיציה. כן? אז זה לאו דווקא שכל אחד חשב שאשתו זנתה עם משה. ברור, בשביל זה הבאתי את המהר"ל.
יותר קשה מהפשט.
למה יותר קשה מהפשט? למה? זה יפה מאוד. זאת אומרת שיש לפעמים לאנשים אינטואיציות שבנויות על איזה שהוא ניצוץ, ואז הם מגדילים אותו. למשל, יש לפעמים שאדם, אומרים עליו לשון הרע. אומרים עליו לשון הרע. השאלה היא, לא אם הלשון הרע הוא אמת או לא. אתה מכיר את הסיפור, יש ראש ישיבה שקורא לתלמיד ואומר לו, מספרים עליך ככה וככה. אומר התלמיד, הרב, אתה מאמין ללשון הרע? אומר הרב, לא, אני לא מאמין. אני רק שואל, למה עליך מספרים ולא על השני? זאת אומרת, שיש משהו בהתנהגות, שיכול לגרום לדבר הזה. לא שחלילה זה קורה, באמת הרב לא מאמין ללשון הרע, אבל הוא שואל, מה עשית שגורם שאומרים עליך לשון הרע? אז אותו הדבר לגבי משה. יש משהו באישיות של משה, שהוא במקרה הזה הכלליות, שגורם שאנשים מגדילים את התחושה של שייכותו של משה אליהם. זה בסדר. טוב, וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וגם כל העם והשתחוו איש פתח האוהלו, לכן בזה נסתלק החשד. טוב, עכשיו בואו נעבור לפסוק י' א', ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. טוב, הפסוק הזה מעורר קושי מאוד ברור. לא, כשהעמוד יורד, אז השם מדבר עם משה. מה הוא מדבר? זה נראה בפסוק י' ב'. אבל קודם כל, מה שמטריד אותי זה המילה פנים אל פנים. איך יכול להיות שהשם מדבר עם משה פנים אל פנים? הרי יש לנו פסוק אחר שאומר, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני אדם וחי. אז איך כתוב כאן פנים אל פנים?
זה לא אומר שמשה ראה,
אתה אומר פנים אל פנים עם מסך. כלומר, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה פנים אל פנים, אבל משה לא ראה. זה אפשרות, בהחלט.
מה זה ידבר איש
אליהם? כאשר ידבר איש אליהם? מה? ברור שזה מראה נבואי, אבל אני רוצה להבין את המהות של המראה הנבואי. הרי כשהשם אומר למשה, לא תוכל לראות פניי, זה גם מראה נבואי. כלומר, במדרגת הנבואה אתה לא יכול להגיע למדרגה הנקראת פנים, איך שזה לא, איך שלא נקרא לזה. אז איך יכול להיות שיש פה נבואה אומרת פנים אל פנים? התשובה היא פשוטה מאוד, אבל צריך פשוט לדעת לקרוא. אני רוצה להבין פה את המילה הזאת, ודיבר. מה זה ודיבר? זה עבר, הווה או עתיד? עבר?
הווה.
הווה? אם זה עבר, אז צריך להיות כתוב, דיבר השם אל משה. אבל כאן, או? אבל כאן כתוב ודיבר, זה וו ההיפוך. אם זה וו ההיפוך, אז זה לשון עתיד. מה זה עושה וו ההיפוך? הופך עבר לעתיד. אם זה היה כתוב וידבר,
אז וידבר.
וידבר, זה אפשרי. אפשר גם להגיד וידבר, אפשר להגיד ודיבר. שניהם זה לשון עתיד, בשפה המקראית. לעומת זה, דיבר או וידבר, זה לשון עבר. אז אם כתוב כאן ודיבר, זה לשון עתיד. זאת אומרת, עתיד, מה?
למה זה לא וו החיבור?
זה לא וו החיבור. למה? כי אני אסביר לך למה זה לא וו החיבור. אתה שואל שאלה, אתה רוצה תשובה? זה לא וו החיבור, כי אין וו חיבור בתחילת משפט. לא. מה, אם זה היה באותו פסוק, אז הייתי אומר כדבריך. אבל כיוון שזה תחילת פסוק, לא, וראה, זה וראה כל העם, אני מבין מה שאתה שואל. כן, וידבר משה, וראה כל העם, ואז היה רואה, כן, יש גם עתיד שהוא לשון הווה מתמיד, כמו שלמשל, ועלה האיש ההוא מימים ימימה. מה זה ועלה האיש ההוא? היה רגיל לעלות. או למשל, והיא כאשר כאילו ימי המשתה, והעלה עולות. והעלה היה רגיל להעלות. אז גם כן, וראה כל העם, כל פעם שמשה היה בא אל האוהל והיה עמוד הענן, וראה כל העם. עכשיו אני רוצה להבין את הוידיבר. ודיבר, מה? לא, שמה זה וו ההיפוך של עבר. אבל זה, שמה וו ההיפוך בעשיו הופך עתיד לעבר. נכון? ויוכל, במקום יוכל עתיד, ויוכל לשון עבר. כאן זה הפוך, זה עבר שיש לפניו וו ההיפוך. ועבר שיש לפניו וו ההיפוך הופך לעתיד. נכון? למשל, ואכלת ושבעת וברכת, ואכלת לשון עתיד. נכון? למרות שאכלת זה לשון עבר. עבר הופך את זה מעבר לעתיד. אז אם ככה, ודיבר לשון עתיד. עכשיו אני רוצה, אבל זה לא הדבר היחיד שיש לי פה להגיד על הפסוק. רגע, רגע, בבקשה להיעזר בסבלנות. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. כאשר, מה פירוש המילה כאשר? כמו או? בזמן ש.
מתי ש.
בזמן ש, נכון? אז מתי עתיד השם לדבר עם משה פנים אל פנים? כאשר ידבר יש לרב. עכשיו אנחנו מדברים, נכון? עכשיו משה כבר לא, חי. אז אין בעיה שלא יראה אני האדם בחי, הוא כבר לא חי. ואז השם מדבר עם משה פנים אל פנים בזמן שאתה ואני מדברים. לא הבנת, למה? אני שואל אותך, משה חי?
עכשיו?
כן, אני שואל על עכשיו. עכשיו, 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 משה חי או לא?
כמה שאני יודע, לא.
לא, נכון, אתה צודק, הוא מת, נכון? עכשיו, מה? רגע, רגע, משה לא חי עכשיו, נכון? עכשיו, לא יראה אני האדם בחי, אבל אחרי חייו, כן, נכון? אז אם כן, אחרי חייו של אדם, הוא כן יכול להיפגש עם השכינה פנים אל פנים, כן או לא?
לא.
ואז זה מה שכתוב. מתי השם עתיד לדבר עם משה פנים אל פנים? כאשר אתה ואני מדברים בחברותה. כאשר ידבר איש אל רעהו. אז המילה כאשר לא במובן של כמו, אלא במובן של בזמן ש. בסדר? אז עכשיו הכל מתורץ.
אבל כאן מדובר על עכשיו.
מדובר על עכשיו? למה? כן, ברור. אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, זה לא מתאים מפשט הפרשה שמדברת על המאורע בזמן ההתרחשות שלו. צודק. זאת אומרת שמה שהתרחש שם, זה משהו שהוא מעל הזמן. מעל הזמן. ולכן, ודיבר השם משה פנים ופנים, ושב אל המחנה. ומשרתו, יהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל. מאיזה האוהל? האוהל שלמטה מהר סיני, ומשה ישב אל המחנה, אל האוהל שלו. בסדר? טוב.
כבודו מפרש נער?
נער משרת. נער זה משרת. כן, הרי יהושע בן נון הוא בגיל 56 בזמן המעשה הזה. אז אדם בן 56, קשה לומר שהוא צעיר. כן. אגב, אני מאוד מעוניין לדעת על מה אתם מדברים, כדי שאני אשתתף בשיחה שלכם גם כן. כן. טוב. עכשיו. מה?
איך הוא דיבר עכשיו?
איך הוא דיבר?
עכשיו.
בזמן הסיפור הזה. פנים אל פנים. עכשיו אני אסביר עוד מעט פירוש אחר שיתרץ את זה. בסדר? בסדר. עכשיו, מה קורה שם בתוך האוהל? ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, יעל את העם הזה, ואתה לא יודעת אני את אשר תשלח עימי. עכשיו, מה זה את אשר תשלח עימי? לפני כן, השם אמר לו, אני שולח לפניך מלאך, נכון?
כן.
ושלחתי לפניך מלאך, ואז, והשם אומר, למה מלאך? כי לא אלה בקרבך, כי הם קשי עורף, אתה פנחלך בדרך. אז זה בעצם בשורה רעה, כן? שבמקום ששכינה תתלווה אל העם, הוא שולח איזה פקיד זוטר. משה, איך מנסה להוריד את זה מהסדר היום? הוא משחק אותה שהוא נעלב. כן? ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא דעתנית אשר תשלח עימי, אני לא מכיר את המלאך הזה. כן? אתה מביא לי פקיד זוטר, ככה אתה עושה לי? ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי.
לא מתאים.
לא מתאים. אחד שאתה אומר עליו שהוא מצא חן בעיניך, אתה שולח לו מלאכון.
מלאכון.
מלאכון, מלאך קטן. כן, כי הוא לא מכיר אותו. הרי בפרשת משפטים כתוב, כי ילך מלאכי לפניך, ושם משה לא מתנגד. למה? זה מלאך בשיעור קומה. כן? מה שנקרא שרו של עולם או מטטרון וכו'. אבל פה הוא אומר, אתה שולח לי איזה צוציק, אני לא רוצה אותו. כן, הוא אומר, אבל אז אם ככה, שאני אהיה המלאך, זה מה שאומר. ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא דרכך ודעך על מה נמצא חן בעיניך, והוא ראה כי עמך הגוי הזה. כלומר, אומר משה, תלמד אותי הנהגת העם, הודיעני נא את דרכיך, כדי שאני יודע איך מנהיגים את העם. אני לא צריך את המלאך שלך, אני אהיה המלאך. אז זה פשרה. זה פשרה, לא שכינה, אבל גם לא מלאך. משה אומר, אני רוצה להיות האמצעי בינך לבין העם. ויאמר, פנה ילכו, ואני חוטי לך. אז בעצם הקדוש ברוך הוא, משה בעצם הציב פיון אחד, כן, במשחק שחמט עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני רוצה להיות המלאך, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתה תהיה המלאך, ואני אלך. כן, פני ילכו, אני לא אבוא איתכם, ואני חוטי לך, אתה תטפל בעם. לא, 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 תראה את ההמשך, ויאמר אליו, יש המשך. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. כלומר, אני לא מסכים. גם לזה אני לא מסכים. כלומר, אני הצלחתי לסלק את המלאך, עכשיו אני רוצה גם לסלק את עצמי. אתה תבוא איתנו. כן? כלומר, בניגוד למה שהשם אמר לו למעלה, שהוא לא רוצה לבוא איתנו. עכשיו, וזה מה שאומר, ובמה יוודא איפה כי מצאתכם בעיניך, ואני ועמך, הלא בלכתך, אימנו.
כלומר,
כן.
שמשה רוצה להגיע למצב שהשם
הקדום, נכון.
אבל הוא עושה את זה בשלבים.
יפה.
כן,
זה... נכון, הוא עושה את זה בשלבים. כלומר, קודם כל, משה אומר, מלאך, אני לא רוצה, זה לא יפה כלפיי. אחר כך, הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מסכים איתך, אבל אני הולך. אם כבר מצאתי לכם בעיניך, אז תבוא איתנו. זה האסטרטגיה של משה. עכשיו, אני רוצה קצת יותר להבין. כתוב, ואתה אמרת, ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. מתי הקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא מוצא חן בעיניו? הרי משה מתייחס למאורע קדום יותר, נכון?
בסנה,
הוא אמר לו מצאת חן בעיניי?
לא,
אבל בעצם העובדה שהוא בחר.
אבל הוא לא אומר. הוא לא אומר. על מי נאמר בתורה שמצא חן בעיני השם? על נוח. על נוח. אז בעצם מה אומר משה? כשהייתי נוח, אמרת שאני מוצא חן בעיניך. הגיע הזמן לשלם. הבנתם? נשמע? כן, גלגול. משה אומר, הרי כתוב, ושגם הוא, לא ידון רוחי באדם לעולם, ושגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. ושגם, אומרים חזק, בגמטריה, משה. משה מן התורה מניין, שנאמר, ושגם הוא בשר. אז בעצם מה זה אומר? שמשה היה בדור המבול. איפה הוא היה בדור המבול? בטבע. בטבע, גם כן, ועל היאור, שמו אותו בטבע, לא במקרה. לכן משה אומר, אם כשהייתי נוח אמרת שאני מוצא חן בעיניך, אז משלמים על אמירות כאלה. עכשיו הגיע הזמן שתבוא איתנו. בסדר? כן, זה, אתם אומרים וואו, כי זה תורת הגלגול. כן, נכון, בסדר. אבל משה הוא כנראה מאמין בתורת הקבלה, והוא חושב, לא כמו רב סעדיה גאון, שיש גלגול לשמות, ולכן הוא אומר, אתה אמרת ידעתיך בשם, מה זה ידעתיך בשם? כשהייתי שם בן נוח, וגם מצאת חן בעיניי, לכן אתם יודעים, משה ראשי תיבות, משה, שם, הבל. בסדר, אבל, וגם בספר שופטים, אז שם הנכד של משה נקרא שבועל בן גרשום בן מנשה. יש שם נון תלויה. אז זה בעצם ארבעת הגלגולים של נוח, של משה, משה, שם, נוח, הבל. בסדר. אוקיי. נכון. נכון, או שט. הרי כתוב, ומשה היה רואה. מה זה משה היה רואה? הוא היה רואה לפני כן. מי הרואה הראשון? משה היה רואה. נכון, עכשיו, קין מנע ממנו תולדות. אז הוא חוזר להיות יתרו ונותן את ביתו לאישה. טוב, ואתה...
הרב, קורא לו את תיבה?
יכול להיות שכן, אבל מה זה קשור לנושא?
לא, הרב הזכיר את זה ש...
הזכרתי את זה שמשה צריך לשאת אישה מחוץ לאומה. איזה בדין זה היה שגייר אותה? טוב, אז לכן הוא אומר, ובמה יוודא איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, כלומר אני לא רוצה למצוא חן בעיניך לבדי, אני קשור לעם. אז אם אתה אומר שאני מוצא חן בעיניך, אני ועמך מוצאים חן בעיניך. הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. יהיה הבדל בינינו לבין כל אומה אחרת. חז"ל אמרו שכאן משה ביקש שתשרה שכינה בישראל ולא תשרה על אומות העולם. כך כתוב. כשאני שואל את השאלה, מה אכפת לו למשה? כלומר, יש לך מתנה טובה, למה אתה רוצה שלאחרים לא יהיה? מה אכפת לו למשה שהשכינה תשרה על אומות אחרות? הבנתם את השאלה?
כן.
השאלה אבל
היא
לא מתבקשת.
היא מתבקשת?
היא לא מתבקשת.
למה?
כי הוא אומר בעוד, תעשה אותנו מיוחדים, זה הכל.
אז תבוא איתנו, בסדר, תשרה שכינה. זה שתשרה שכינה, לעומה אחרת, זה לוקח משהו מהשכינה של ישראל? לא, אז מה אכפת לו?
הוא לא מציין את זה.
אז אני שואל למה הוא לא מציין את זה. זה לא אותה שאלה, מה אכפת לו? למה הוא כל כך רוצה שיהיה הבדל כל כך מהותי בהשראת השכינה בין ישראל לאומות? רוצים תשובה?
כן.
הרב אשכנזי אומר, שאם הייתה שורה שכינה לאומות, אז הם היו מבינים איזה תפקיד הם ממלאים בהיסטוריה האנושית, ואז אי אפשר היה לעמוד נגדם. כלומר, אם עשיו היה יודע בנבואה במה הוא צודק, אי אפשר היה להילחם בו.
אם הוא היה יודע, הוא היה עושה, למה היה עושה, הוא היה בו.
היה מה? היה?
למה היה סליפה?
לא, הוא היה נלחם בנו בשם מה שהוא מייצג. זה בדיוק העניין. ולכן צריך שלא תשרה שכינה על גומות העולם, בינתיים. יבוא זמן, כתוב בספר זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. כן? אומות שלמות יהיו לעם השם. אבל זה אז לעתיד לבוא, כשיפסק מצב המלחמה בינינו לבינם. ואז מה יהיה איתנו? יש המשך. ושכנתי בתוכך. כן, בכל זאת. כלומר, ישראל יהיו הלב של העולם. ויאמר השם אל משה, אז בעקבות הבקשה הזאת, גם את הדבר הזה אשר דיברת, יעשה, כי מצאת חן בעיניי, ואדעך בשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקבל את הבקשה של משה, אבל אז משה יש לו דרישות. אם כבר, ויאמר, פשוט משה משחק טוב מאוד. טוב, את זה השגנו?
הזדמנות.
הזדמנות. אז בואו נמשיך. ויאמר, הריני נא את כבודך. עכשיו, השאלה היא, מהי השאלה הזאת? מה הוא רוצה? אגב, שימו לב דבר מאוד מעניין. כל זה במצב שבו הלוחות שבורים, אבל אחרי מעשה העגל, ועדיין אין לוחות שניים. דווקא במצב הנמוך הזה, הקשה הזה, מתגלים דברים עליונים שלא היו מתגלים סתם ככה. כן, זאת אומרת שיש פה סתרי תורה שמתגלים. עכשיו, זה הרב קוק אומר בספר ראש מילין, שכשהעולם נמצא במצב של נפילה, אז כדי להחזיק מעמד צריך לפנות אל המסתר, אל הסקירות העליונות. אז זה בדיוק מה שקורה כאן. משה אומר, תשמע, אנחנו במצב ירוד, אנחנו צריכים אנרגיות חזקות. האנרגיות החזקות זה שערי נינה את כבודיך. עכשיו, מה זה כבודיך? אפשר להבין את זה בשני אופנים. אפשר להגיד כבודיך זה עצמיותך. עצמיותך. שאני יודע, אותך.
זה כבוד השם נראה?
נכון, זה השאלה.
זה שכינה.
כן, השאלה, אז הרמב״ם, במורה נבוכים, אומר שיש שני פירושים למילה כבוד. פירושים הפוכים אחד מהשני. האחד, זה מה שאתה רומז, מה שנקרא האור הנברא הנגלה אל הנביאים. זה שראיתי, כבוד השם. יש, משמעות, הוא דומה לעולם וכדומה. אבל יכול להיות משמעות אחרת, שהוא רצה לדעת את העצמות האלוהית. נשאלת השאלה, איך משה יכול לחשוב דבר כזה? הלאו כל סטודנט בסמסטר ראשון בפילוסופיה, קצת למד את עמנואל קאנט, ויודע שאין אפשרות של השגת העצמות, אלא רק ההופעה, הפנומן, לא הנאומן. אפשר לדעת רק את הגילוי, ולא את העצמות. אז איך משה לא מבין את מה שכל סטודנט לפילוסופיה כבר יודע? הוא לא היה באוניברסיטה. זה אפשרות אחת.
קאנט עוד לא קיים.
קאנט עוד לא קיים. טוב, אז אתה בעצם זרקת את משה לקאנטים. עכשיו, מה?
בסורבון הוא גם לא היה.
זה אתה כבר צריך להוכיח. התשובה היא פשוטה מאוד. יש שאלות שכאשר הן נשאלות בפעם הראשונה, הן לגיטימיות. כשאתה אחרי שקיבלת תשובה, אתה שואל פעם שנייה, אתה אפיקורוס. אבל בפעם הראשונה זה קשר לחלוטין. זה דבר אחד. דבר נוסף, משה היה במצב ייחודי, שלא היה שום אדם כמוהו לפניו. שהוא היה שלם לגמרי. אדם שהוא שלם לגמרי, אולי אצלו קטגוריות הפילוסופיה של קאנט לא חלות. איך אפשר לדעת? כן? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יכול. למה אתה לא יכול? כי אתה, אומר הרמב״ם, בגוף, שכל בגוף. פירוש הדבר, יש לך עדיין הכרה סובייקטיבית, לכן אתה לא יכול להכיר את המציאות האובייקטיבית. לכן אי אפשר שתראה את הכבוד. אגב, הרמב״ם כותב דבר מעניין, בהלכות יסודי התורה. הוא אומר שאף על פי שמשה ביקש דבר שאי אפשר להשיג, אבל קיבל מן ההשגה אחר ששאלה יותר ממה שהיה לו מקודם. אני חוזר על דברי הרמב״ם. קיבל מן ההשגה אחר ששאלה, אחרי ששאל אותה, יותר ממה שהיה לו מקודם.
השגה
יותר ממה שהיה מקודם. מה זאת אומרת? או שיש יותר או שלא. מה קרה? אני חושב שהמשמעות היא, יש בכלל אצל חז"ל, שאלת חכם, חצי תשובה. זאת אומרת, עצם זה שמשה יכול לשאול, זה כבר התחלה של השגה נוספת. כלומר, לפעמים אתה אומר, יש שאלה במתמטיקה, ואתה נותן אותה לילד בן 4 לפתור, ולתיכוניסט. שניהם לא מצליחים לפתור, אבל הילד בן 4 לא יודע מה הוא לא יודע. ואילו התיכוניסט יודע מה הוא לא יודע. כלומר, הוא כבר נמצא באיזשהו מקום שם. זאת אומרת, שעצם זה שאתה מסוגל לשאול שאלה כזאת, זה סימן שיש לך קצת שייכות. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי זה אומר שאנחנו לפעמים שואלים שאלות, מקבלים תשובות, ואחרי התשובה יש לנו שאלה חדשה, ועוד תשובה חדשה, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, שאלה. מה יש בסוף השרשרת? שאלה או תשובה?
שאלה.
לפי זה שאלה. בסדר?
שפעמים לחכם יש תשובה יפה, ולכן הוא שואל שאלה כזאת, כדי שייתן את התשובה.
זה גם יכול להיות, בהחלט. אז זה מה שקורה כאן לפנינו. המשך יבוא, בעזרת השם, שלום.